פסחים דף ממח מתחילים בעזרת השם 13 שורות מלמעלה במילים אמר רמי בר חמה בין חכמי ישראל היו כאלה שבלטו במיוחד ברוחב בקיאותם בכל מרחבי התורה היו אחרים שבלטו בכוח עיונם היו משברי ערים ברוב חוכמתם ועיונם סברות ישרות. רמי בר חמה היה חזק גם בכוח הבקיאות וגם בכוח העיון. במסכת סוכה דף חפתת, כשהגמרה רוצה ללמד אותנו את ההלכות, מה לומדים בסוכה, בחג הסוכות, ואיזה לימודים צריך לשבת בבית המדרש בשביל ללמוד, וקשה ללמוד בסוכה. אם זה לימוד של בקיאות, לשנן, זה אפשר בסוכה, מצווה בסוכה, לשנן דברי תורה, לשנן לימוד תורה. אבל לעיין בכוח העיון, זה צריך לשבת בבית מדרש, ביישוב הדעת, ואדם שלומד תורה בעיון פטור מישיבה בסוכה. והגמרא לוקחת דוגמה את רמי בר חמה. רמי בר חמה, כשהוא היה יוצא מהשיעור של חמיב הדגול, רב חיסדה, יחד עם חברו רבה, רמי ברחמה ורבה, כשהיו יוצאים מהשיעור של מורם ורבם רב חיסדה, היו בהתחלה משננים במהירות את כל מה שהם למדו מרבם, מה מותר, מה אסור, מה, את כל ההלכות, ואחרי שהם סיימו ללמוד בבקיאות, אז הם היו חוזרים לעיין בדברים, לעומקם, ולהתבונן, אולי יש פה איזושהי סתירה מסוימת בדברים. זה היה דרך לימודם. אז הגמרא לוקחת מהם דוגמה, שאת הלימוד הראשוני, הבקיאות, מה שהם שיננו את דברי הרב, זה אפשר לעשות בסוכה, צריך לעשות בסוכה. אבל עיון, מה שהם היו מעיינים בהמשך, זה עושים בבית המדרש. בא רמי בר חמה ואומר, הדברים שאמר מורי ורבי רב חיסדה, שהוא חלק בזה על דברי רבא, הדרב חיסדה ורבא, יש לי אפשרות לבאר את הוויכוח ביניהם, הרי היה להם ויכוח, כשאדם בא ביום טוב, מבעיר את התנור, כמובן לא תנורים שלנו היום, שהתנורים שלנו הם חשמליים, ודאי אסור להבעיר את זה ביום טוב לשום צורך, אבל בזמנם, או אפילו בזמננו, אם אדם משתמש עם תנור, של אש בלבד, שבוער באש, והוא רוצה לאפות לצורך יום טוב, אז מותר. אדם מבעיר את התנור ביום טוב, בשביל לאפות, מדברים פה על מצות בפסח, רוצה לאפות מצות. והנה, הוא לא צריך כרגע לאכול, יש לו מספיק מצות בשביל מה שהוא צריך, בשביל האוכל, לא שהוא סיים כבר לאכול. השאלה היא, אדם הזה הלך ואפה, ביום טוב, שלא לצורך אוכל. הרי התורה התירה לעשות מלאכה ביום טוב לצורך אוכל נפש. אשר יעשה לכל נפש, ולבדו יעשה, יאחל לכל נפש, ולבדו יעשה לכם. דברים שמלאכות שאדם עושה בשביל שיהיה לו אוכל ביום טוב, מותר לו לעשות את זה ביום טוב בעצמו. המלאכות האלה דוחות יום טוב, אבל כאן הבן אדם כבר סיים לאכול. הוא לא צריך את הלחמים האלה ליום טוב. והוא הלך עפה אותם. האם הוא יקבל מלכות על זה שהוא עבר על איסור עשיית מלאכה ביום טוב? על המצוות לא תעשה של איסור עשיית מלאכה ביום טוב? אומר רמי בר חמה, מורי ורבי רב חיסדה אמר, כן, הבן אדם הזה לוקה מלכות, מקבל סדרה של מלכות על זה שהוא עשה מלאכה ביום טוב, שלא לצורך אוכל נפש, הוא לא צריך את האוכל הזה ליום טוב. אומר רבא, לא, הוא לא יקבל מלכות. כי הועיל ואילו דפקו אצלו בדלת, יבואו אליו אורחים ביום טוב. התברר שבזכות שהוא עפה את המצות האלה, עכשיו יהיה לו במה לארח אותם, וזה יהיה לצורך יום טוב. הועיל ואילו יזדמנו לאורחים, יהיה ראוי לאורחים האלה ביום טוב, אז הוא לא יקבל מלכות. זה נחשב שהוא עשה את זה לצורך יום טוב. זה לא נחשב שהוא עפה את הלחמים האלה לצורך ימות החול. ואז אומר רבא, הוא לא יקבל מלכות. אומר רמי בר חמה, הוויכוח הזה בין רב חיסדה לבין רבא, האם האדם מקבל מלכות בזה שהוא עפה לחמים ביום טוב, אולי נפתור אותו מהסברה של הועיל, ואילו יבוא אל האורחים, אז יהיה ראוי לאורחים, או שלא נפתור אותו מהטעם הזה, הוויכוח הזה בין רבא לבין רב חיסדא, אני רוצה לומר שבזה נחלקו שני תנאים במשנה שלנו. מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע היא. במשנה למדנו שיש ויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע. כשבאים ללוש עיסה, בצק, ביום טוב פסח, יום טוב ראשון של פסח, בשביל לאפות מצות, ביום טוב. צריך לעשות הפרשת חלה. אז באופן רגיל, עושים הפרשת חלה, בוודאי, מפרישים חלה, זה יהיה לכהן, ואז רופים את כל המצות, כולל המצה של ההפרשת חלה, לא נותנים את המצה של הפרשת חלה לכהן. אבל אם הבצק נטמע, אז מה, אתה תעשה הפרשת חלה? אם אתה מפריש חלה, אתה לא יכול לאפות אותה. כי חלה, טמאה, אסורה באכילה, ואסור ביום טוב לאפות דברים שלא, שאפשר לאכול אותם. אתה גם לא יכול לשרוף את החלה הזאת, כי אסור לשרוף קודשים ביום טוב. מה עושים? מה עושים עם החלה? אז היה ויכוח בין רבי אליעזר, הוא אומר, אל תפרישי חלה. עשית בצק, קודם כל תופי את המצות, כשהמצות יהיו אפויות, אז תפרישי חלה מהם. אומר רבי יהושע, בשום אופן לא. מה, את הולכת לאפות עכשיו אחד מהמצות, ואת יודעת מפורש שאת הולכת עכשיו לשרוף את זה? את תופע את זה שלא לצורך יום טוב. זה אסור. אז מה תעשי? יש לי בשבילך פתרון אחר. יש לי בשבילך פתרון אחר. תפרישי לפני האפייה את החלה. לפני האפייה תפרישי את החלה. אבל מכיוון שזה לא של הבעלים, אז הוא לא עובר על זה משום בעל יראה או בעל ימצא. הוא לא עובר על זה משום בעל יראה או בעל ימצא, ויניח את זה. כשהתורה אוסרת שאדם יהיה ברשותו חמץ, בעל יראה או בעל ימצא, התורה אומרת לא יראה לך חמץ. אבל כאן, החלה הזאת שמפרישים מהבצק, זה לא של בעל הבצק. זה גם לא של הכהן. אז אין פה מישהו שיעבור על זה משום בעל יראה או בעל ימצא. אז שישאירו את זה להחמיץ. כך אומר רבי יהושע. ומה הוויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע? למה רבי אליעזר אומר שקודם יופו את המצות ואחרי זה יפרישו חלה? ורבי יהושע אומר לא, קודם יפרישו חלה ואחרי זה יופו את המצות. אפשר לומר שבזה הם נחלקו. האם אומרים את הסברה של הועיל ואולי יבואו אליו אורחים? הועיל, סברת הועיל. דרבי אליעזר, שהוא אומר, קודם תופה את כל המצות ורק אחרי זה תפריש מהם הפרשת חלה, סבר אמרינן הועיל. מסכים עם דבריו של רבא, שמשתמשים בסברה של הועיל. מה שייך כאן להגיד הועיל, מה קשור פה אורחים? הם פה, אתה לא יכול להביא לאורחים את החלה. זה הרי חלה טמאה, זה אסור אפילו לכהנים. מה שייך כאן הועיל? אלא, הרי הוא יכול להחליט, כשהוא יסיים לאפות את כל המצות, שהוא לא מעוניין להפריש שום מצה לחלה. הוא רוצה את כל המצות בשבילו. זאת אומרת, מה, אתה חייב להפריש חלה? אמר, בסדר, מכל מצה אני אשבור קצת ואני אפריש את זה כחלה. נכון שבני אדם בדרך כלל מפרישים מצה אחת בשביל הפרשת חלה לכל המצות, ואז כל המצות שלמות. אבל הוא יכול הרי ללכת בדרך אחרת, ולא להפריש מצה שלמה בשביל חלה, אלא מכל מצה קצת, ואז יתברר ששום מצה פה הוא לא אפה אותה סתם, שלא לצורך אוכל נפש. הואיל והוא יכול לעשות ככה, להפריש מכל מצה קצת, אז לכן אפילו אם הוא בסוף יפריש מצה אחת על הכל, הוא לא יהיה חייב משום שעושה מלאכה ביום טוב. ורבי יהושע, שהוא אומר, לא! אל תופה את הבצק הזה, לפני שיפרשת ממנו חלה. למה? כי הרי החלה הזאת היא טמאה, אי אפשר לאכול אותה, זה מלאכה שלא לצורך יום טוב. אבל מה הבעיה? אני הולך אחרי זה להפריש חלה מתוך המצות, שהן יהיו אפויות. כן, אבל אתה תפריש מצה אחת שלמה, ובסוף יתברר שהמצה הזאת, אתה אפית אותה שלא לצורך יום טוב. אתה עובר על איסור עשיית מלאכה. כן, אבל אני יכול אחרי להחליט לחתוך חתיכה מכל מצה ומצה. כן, אבל אתה הרי לא תחליט את זה. הרי בדרך כלל הם לא, בני אדם לא עושים את זה, ואם לא תעשה את זה, אני לא אגיד שאויל והיית יכול לעשות את זה, לחתוך חתיכת מכל מצה, חתיכה קטנה. לכן אל תופע את זה. רבי יהושע סבר, לא אמרי לנו אויל, אם אתה יודע בוודאות שאתה הולך להוציא מצה אחת מבין המצות שאתה אופה, ולא לא, לא לאכול אותה, אז אתה אופה אותה שלא צריך יום טוב, אז זה אסור, לכן לא כן. לכן זה אסור, לכן זה אסור, לכן אמר רבי יהושע, אל תופה, מה כן תעשה? תפריש חלה לפני האפייה, שים את זה בצד, אם זה יתפח ויחמיץ, אתה לא עובר על זה, כתוב לא ייראה לך חמץ, זה לא שלך. ככה עצה רמי בר חמא להעמיד את הוויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, שהם נחלקו האם אומרים מועיל או שלא אומרים מועיל. לפי דבריו של רבי אליעזר, שהוא אומר קודם לאפות את המצות ואחרי זה להפריש מהם חלה, אומרים מועיל. ולפי רבי יהושע, שהוא אומר, לא, אל תופה את המצות. תפריש חלה, תניח בצד, זה יחמיץ, זה לא שלך, אתה לא צריך לדאוג. כי הוא אומר שלא אומרים מועיל. כי בפועל אנחנו יודעים שאתה הולך להפריש מצה שלמה חלה, והמצה הזאת תתברר שהיא נפתה שלא לצורך אוכל נפש. דוחה הגמרא, אמר רב פאפה, לא חייבים לומר שרבי אליעזר סובר כמו דעתו של רבא שאומרים מועיל. ודילמה, עד כאן לא כאמר רבי אליעזר, הטעם, לעניין חלה, דאמרין הנועיל אלא דווקא לעניין אפיית מצות והחלה, בין המצות יש אחת מהם שאמורה להיות חלה. דווקא שם אומר רבי אליעזר תופה את המצות, למה? אלא דבעידנא דקאיילי לתנורה, כי ברגע, בזמן שהוא מכניס את המצות והופה אותם בתוך התנור ביום טוב, כל חדה וחדה חזה ללידי, כל אחת מהמצות ראויה לו לאכילה. יכול להיות שאת המצה הזאת הוא יאכל, והוא יפריש מצה אחרת לחלה. וכשהוא בא אופה את המצה האחרת, יכול להיות שהמצה האחרת אותה הוא יאכל, והמצה הקודמת הוא יפריש לחלה. אנחנו לא יודעים איזה מצה הוא הולך להפריש לחלה. לכן מתירים לו לאפות את כל המצות, ואומרים הועיל. אבל הכה, כשבן אדם בא ואופה ביום טוב, כשהוא לא זקוק למה שהוא אופה, הוא אופה את זה לימות החול. וזה אסור. רק מה תגיד? אולי יבואו אורחים. אולי יבואו, אבל לא מתוכנן שיבואו. מתי באים אורחים באמצע יום טוב בצורה לא מתוכננת, אחרי שכבר כולם סיימו לאכול את הסעודה? זה דבר לא מצוי. כל מה שאתה אומר שהמצות האלה ראויים ביום טוב למישהו, זה לא אורחים עוד חזי, זה ראוי לאורחים, אבל לדידי לא חזי, לא בעצמו זה לא ראוי. אז אולי אימא אחי נעמי, דלא אמרין הנועיל, אולי פה יאמר לך רבי אליעזר, סליחה, עד כדי כך, אני לא אומר הועיל. אני אומר הועיל על דברים באמת מציאותיים. כשאתה מדבר פה על באדם שבא ואופה את כל הבצק לרופא מצות, והוא עדיין לא הפריש חלה. אומר, רגע, אבל אחת המצות האלה הולכת להיות חלה אולי. אומר, בסדר, אבל אני לא יודע איזה. כל מצה שהוא אופה, יכול להיות שהוא הולך לאכול את המצה הזאת. אתה לא יודע איזה מבין המצות הוא הולך להפריש אותם כחלה. אז על זה אולי אפשר להגיד, הועיל, ואילו היה רוצה, היה יכול מכל מצה לקחת קצת, ואת זה להפריש לחלה. אז אפילו אם בסוף הוא ייקח מצה אחת מהכל, הוא לא עובר על איסור מלאכה ביום טוב. אבל לעומת זאת לעניין, שהוא אופה סתם ככה מצות שהוא לא זקוק להם, הוא רק צריך את זה לימות החול, פה אני לא אגיד הועיל ואולי יבואו אורחים, כי הוא בעצמו כרגע לא זקוק למצות האלה. אמר רב שיש הבריידר אבידי, זה שאתה אומר, שרב חיסדה הולך כמו דעתו של רבי יהושע, זאת אומרת ככה, שרבי יהושע זה שהוא אומר, להפריש את החלה, ולהניח בצד, אפילו שזה יחמיץ, והוא לא אומר, אתה יודע מה, תופה את כל הבצק, ואחרי זה תפריש חלה. למה הוא לא אומר את זה? אז הוא רצה רמי בר חמא לומר, כי אולי הוא אומר את הסברה של רב חיסדה, שאנחנו לא אומרים מועיל. לכן, אין לך שום היתר לבוא ולאפות את כל המצות, כי אחת מהן הולכת להיות חלה. מה תגיד, אולי הועיל, ואם אני רוצה, אני יכול מכל מצה להפריש קצת לחלה? לא, אתה לא הולך להפריש קצת לחלה מכל מצה הרי. אתה הולך לקחת מצה אחת לחלה. אז אם כן, יוצא שאם אתה תופה את כל הבצק, אז אתה אופה גם כן את החלה. וזה איסור עשיית מלאכה שלא לצורך. אף אחד לא הולך לאכול את החלה הזאת, זה חלה טמאה. לכן תפריש את החלה מן העיסה כשהיא בצק, תניח אותה בצד. אל תופה אותה, כי לא אומרים הועיל. ככה רצינו להסביר שזה סברתו של רבי יהושע, כי לא אומרים הועיל, כמו דבריו של רב חיסדה. אומר על זה רב שיש הבריידר אבידא, מי אמר? ודילמה לא היא, יכול להיות שרבי יהושע לא סובר שלא אומרים מועיל במה שאמר רב חסדא שלא אומרים מועיל. כי עד כאן לא קמה רבי יהושע, אתם לעניין חלה, דלא אמרינא נועיל, אלא אתה יודע למה שם אומר שלא אומרים מועיל, לעניין חלה, שהועיל והוא יכול להפריש קצת מכל מצה, אז נגיד שיהיה מותר לו לפרוט את כל המצות, זה שהוא לא אומר את זה, אלא דאיקה חדה דלא חזיה, לא לדידי ולא לאורחים. מכיוון שיש כאן מצה אחת, שהוא הולך לאפות אותה, שבסוף הוא ישתמש איתה כחלה, והיא לא תהיה ראויה לא בשבילו ולא בשביל האורחים שאולי יבואו. אז אם כן, איך אתה מתיר לו לאפות את המצה הזו? בפועל אתה הרי יודע מה התוכנית שלו. הוא הופיע את כל העיסה, עושה ממצות, ואחרי זה הולך לקחת מצה אחת ולהפריש אותה כחלה. וזה לא יהיה ראוי לאכול לאף אחד, כי העיסה פה היא טמאה, זה תהיה חלה טמאה, היא לא תהיה ראויה אפילו לא לכהנים. בשביל שזה לא ראוי לאף אחד בסוף. לכן אומר במקרה הזה רבי יהושע, עזוב, אל תופה את זה. אתה עובר משום יישום מלאכה ביום טוב. לא, אבל אולי אני אקח, אתה לא תיקח, אתה תשתמש עם אחת מהמצות פה, אל תופה אותם. תפריש את העיסה, כשזה עדיין בצק, תפריש עם זה חלב ותעזוב. אבל האחר פה, אדם שאופה מיום טוב לימות החול, אולי פה יודע רבי יהושע שיהיה מותר, הוא יחלוק על רב חסדא. כי מה הכי נמי דאמרינא נועיל? אולי נאמר שבאמת כן יאמרו פה הועיל, למה? בשבילי זה באמת אין שום צורך. אבל איך תדע? אולי יבואו אורחים ואני אוכל לתת את זה בשבילם, זה יהיה ראוי למישהו. אז אולי זה כן נקרא שבאנם עושה לצורך אוכל נפש ביום טוב. תראה, צריך שיהיה שפע בבית. אתה לא יכול להכין בדיוק שלוש קציצות ושתי פרוסות לחמניות. אתה צריך שיהיה רווח, אולי יבואו אורחים. זה דבר שהוא חלק מהעונג יום טוב. אז אם יישאר לימות החול, עד רבה שישאר. לכן, אולי כאן יודע רבי יהושע שמותר לאפות, לא מפור שמותר, שאם האדם עפה ביום טוב, הוא לא ילכה. למה? כי זה, יכול להיות שזה ראוי לאורחים. זה לא דומה לחלה שהיא טמאה, שהיא לא ראויה לאף אחד בסופו של דבר. אמרו הרבנן, קמי דרבי ירמיה ורבי זירא. אמרו את האמרה של רמי בר חמא שישבה בין הוויכוח של רבי אליעזר ורבי יהושע, לוויכוח בין רבא לבין רב חסדא, הם אומרים מועיל או שלא אומרים מועיל. רבי ירמיה קיבלה, אומר יפה, באמת זה השוואה טובה, הוא לא פרח את זה. ורבי זירא לא קיבלה, הוא כן פרח את זה. כמו שראינו פה אצלנו, שהיה את רמי בר חמא שקיבל את ההשוואה בין הוויכוח של רבי אליעזר ורבי יהושע לבין הוויכוח של רבא ורב חסדא, ואת מצד שני רב פאפא ורב שיש, ברי לברידי שדחו את זה. טוב. אז על כל פנים, אמר לרבי ירמיה לרבי זירא, כבר מצאו לך הסבר טוב בוויכוח בין רבי אליעזר ורבי יהושע, למה אתה לא מקבל את זה? הרי מילתא דקשיא ואתיא כמה שני, כבר שנים יש לנו, קשה לנו להבין במה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע, במה הפליגה רבי אליעזר ורבי יהושע. אשתא אמרו משמידי גברא רבא, עכשיו אמרו לנו הסבר נפלא בשם אדם גדול, רבי בר חמא, כמו שפתחנו בתחילת השיעור, שהוא היה גדול גם בעיון וגם בבקיאות, היה גדול מאוד בתורה, אמרו בשמו הסבר, למה לא תקבל את זה? לא נקבלה? אמר לי, אז רבי זירא ענה לרבי ירמיה, הייתי שמח לקבל את ההסבר הזה, אבל איך יקבלה, איך אתה רוצה שנקבל? יש הרי ברייתא מפורשת נגד זה. דתנינא, אמר לי רבי יהושע לרבי אליעזר, הם בעצמם מתווכחים, הרי יש ויכוח ביניהם, האם קודם להפריש את החלה, או קודם לאפות ולהפריש את החלה אחרי שזה כבר יהיה אפוי. אז רבי אליעזר, רבי יהושע אומר לרבי אליעזר, לדבריך, מה אתה רבי אליעזר אומר? קודם תופה. קודם תופה את כל העיסה, אחרי שיהיה לך מצות, הכל יהיה מצות, תפריש אחת המצות. אז לדבריך, הרי הוא עובר משום לא תעשה כל מלאכה. אמנם לא תעשה כל מלאכה נאמר על עניין שבת, אבל הרעיון הוא עובר על האיסור עשיית מלאכה ביום טוב. גם שם כתוב, כל מלאכה לא יעשה בהם. הוא עובר על איסור עשיית מלאכה ביום טוב. כי הרי עפה פה מצה שהיא מיועדת לאף אחד. המצה של חלה היא חלה טמאה, היא לא מיועדת לאף אחד. הוא עובר על איסור עשיית מלאכה ביום טוב. ושתיק לי. רבי אליעזר לא ענה. כנראה שלא הייתה לו תשובה. והיא איתה, אם הסברה של רמי בר חמא היא נכונה, שזה הוויכוח ביניהם, האם אומרים מועיל או שלא אומרים מועיל, שענה לו, למה ליתם עדידי, למה אני אומר, שהוא קודם יופה את כל המצות, משום מועיל, כי הועיל והוא יכול מכל מצה לשבור קצת, ואת זה להשתמש כחלה, אז לכן מתאים לו לאפות את כל המצות. למה אתה לא עונה לרבי יהושע? אמר לי, אז רבי ירמיה אמר לרבי זרע, בשביל זה אתה לא מוכן לקבל את ההסבר הזה של רמי בר חמה, בגלל שאתה רואה פה ש, שרבי, בגלל שאתה רואה ש, ש, שהוא לא ענה לו, בגלל שאתה רואה שרבי אליעזר לא ענה לרבי יהושע, סימן ש, שלא בזה הם נחלקו, הם אומרים הועיל או לא, כי אם כן הוא היה יכול להגיד לו, כי אני אומר הועיל, זה לא ראיה. יכול להיות שהוא באמת ענה לו, רק זה לא מובא בברייתא. אני אוכיח לך. ולטעמך, אם אתה אומר, לפי דעתך שאתה אומר, שכשלא כתוב תשובה, זה אומר שהחכם לא ענה תשובה, הדת ענינה בברייתא. יש ברייתא שכתוב, אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, לדבריך, שהוא לוקח מהעיסה, מפריש חלה ומניח בצד. מניח בצד. לא הופיע את זה. הרי הוא עובר משום לא, משום בא לי ראי, הוא בא לי מצא. כי הרי החלה הזאת שאתה לא מתעסק איתה, ואתה מניח אותה פה בצד, היא תחמיץ. ולא כתוב שהוא ענה. בברייתא לא כתוב שרבי יהושע ענה פה שום דבר. ושתיק לי. בברייתא לא כתוב מה ענה, מה ענה רבי יהושע. אחי נמי דלא אדר למה, אתה תגיד שהוא באמת לא ענה תשובה? הרי ברור שהוא ענה. הרי במשנה כתוב מפורש את התשובה של רבי יהושע. בברייתא הוא לא ענה, אבל במשנה הוא כן ענה, במשנה שלנו. שתיק לי בברייתא ומאדר לי במתניתין. בברייתא הוא אמנם שתק, אבל במשנה הוא ענה לו תשובה. הוא ענה לו שזה עוברים על זה משום בא לראה ובא למצא, כי זה לא שלו. האחי נמי, אפשר גם לומר בטענה של רבי יהושע, שהוא אמר לו, הרי הוא עובר משום לא תעשה כל מלאכה, איך אתה מתיר לו לאפות את המצה? זה שאתה רואה בברייתא שהוא לא ענה? יכול להיות, שתיק לי, אמור שתיק לי במתניתין, פה בברייתא הזאת הוא אמנם לא ענה, לך תמצא איזה מכילתא, איזה ברייתא אחרת, שם הוא כן ענה, אולי אדר לי במכילתי אחריתא, אחיתי, אולי הוא ענה לה בברייתא אחרת, אולי יש איזה ברייתא שנשתכחה, ושם כן היה תשובה. זה שהוא לא ענה תשובה, זה לא אומר שהם לא נחלקו בסברה של הועיל. יכול להיות שהמחלוקת שלהם זה בסברה של הועיל. זה שאתה רואה שרבי אליעזר, כשרבי יהושע בא ושואל אותו, הרי הוא עובר לא תעשה כל מלאכה, הוא לא עונה לו, שלפי דעתי אומרים את הסברה של הועיל, זה לא אומר שלא זאת הסברה שלו. יכול להיות שבאמת לפי דעתו אומרים את הסברה של הועיל, וזה שהוא לא ענה את זה פה, כי הוא ענה את זה בברייתא אחרת. מביאה הגמרא, כמו מי נפסק להלכה מבין הדעות שלמדנו במשנה, תניא רבי אומר, כשבאים ללוש עיסה בפסח, אבל העיסה נטמאה, ואם נפריש חלה, אז החלה הזאת תהיה חלה טמאה, ולא נוכל לאפות אותה, כי זה מלאכה שלא לצורך יום טוב. מה עושים? רבי אומר, הלכה כרבי אליעזר, אל תפריש את החלה מהבצק, אלא קודם תופה את כל הבצק, ומהמצות אתה תפריש מצה אחת להפרשת חלה. לעומת זאת, רבי יצחק אמר לו, אתה לא יכול, אתה לא יכול לאפות את זה, זה לא, כל מלאכה לא יעשה בהם, אתה הופה פה שלא לצורך יום טוב, אתה יודע מפורש שאחת המצות פה, אתה לא הולך לאכול ממנה, ואתה לא יכול לתת אותה לאכול לאף אחד, זה חלה טמאה. לכן מה עושים? הלכה כבן בתירא. לא תעשה מה שאמר רבי יהושע, שתפריש חלה ותיתן לה להחמיץ, לא? אסור לך לתת לה להחמיץ, אלא מה? תעשה תפריש חלה מהעיסה, תשים אותה בתוך מים צוננים, כדי שהיא לא תחמיץ. אומרת הברייתא, וכמה הכמות, השיעור הגדול ביותר של עיסה שמוטל ללוש בפסח, כי אם תלש עיסה גדולה מדי, אתה לא יכול לשמור עליה שלא תחמיץ. מה הגודל של העיסה הכי גדול שאפשר ללוש בפעם אחת בפסח? רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אם זה עשוי מקמח של חיטים, בחיטים קביים, אתה יכול ללוש בפעם אחת כמות של עיסה משני קבים. ואם זה מסעורים, קמח סעורים, בסעורים שלושת קבים. רבי נתן אומר משום רבי אליעזר, בדיוק להפך, חילוף הדברים, אם זה מקמח חיטים, אתה יכול ללוש בפעם אחת שלושה קבים, ואם זה מקמח סעורים, אתה יכול ללוש רק שני קבים. שואלת הגמרא והתניא ברייתא רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, כמות יותר גדולה של קמח אפשר ללוש בפעם אחת, בחיטים לא שני קבין אלא שלושת קבין, ובסעורים לא שלושת קבין אלא ארבעה קבין. זה לכאורה סותר, מה סובר רבי ישמעאל? תרצת הגמרא לא קשיא, תלוי איזה חיטים, איזה שעורים. אם הם חיטים טריות, שמכל חיטה, מכל קו יוצא כמות גדולה של קמח, אז באמת, פחות קבים. זאת אומרת, אנחנו צריכים שבסופו של דבר הכמות של הקמח תהיה אותה כמות. אבל מחיטים טריות, צריך פחות חיטים כדי להוציא את הכמות הזאת של הקמח. אבל חיטים יבשות, צריך כמות יותר גדולה של חיטים בשביל להוציא את הכמות הזאת של הקמח. ולכן לא קשיא, הברייתא השנייה שאומרת שאפשר אפילו 3 קבים חיטים או 4 קבים שעורים, זה בחסי חטא, זה דגן גרוע. מה שהברייתא הראשונה אומרת, 2 קבים חיטים ו3 קבים שעורים, במעל יתא, דגן מעולה. עכשיו, מה ההפרש בין דגן מעולה לבין דגן שהוא לא מעולה? אמר רב פאפא, שמע מינה, גריעין חיטי חסיכתא מחיטי מעל יתא. החיטים, כשהם דגן לא מעולה, הם יותר גרועים מהדגן המעולה בכמה, יותר תפי מדגריאן, שערי חסיכתא משערי מעל יתא. ההפרש בין החיטים המעולות לבין החיטים הלא מעולות, ובין השעורים המעולות לבין השעורים הלא מעולות, חיטים, ההפרש בין מעולה ללא מעולה, זה יותר מאשר ההפרש בין שעורים מעולות לשעורים לא מעולות. מה הראיה? דגלוהתם, ההפרש בין חיטים מעולות לחיטים שהם אינם מעולות, טילטה, ההפרש ביניהם הוא שליש. כי חיטים מעולות, 2 קבים. חיטים שאינם מעולות, 3 קבים. כמה ההפרש בין 2 ל-3? שליש. זאת אומרת שההפרש בין חיטים מעולות לחיטים שלא מעולות זה שליש. לעומת זאת, והאחי, לעניין שעורים, חיטים, שעורים מעולות, אתה לוקח 3 קבים. שעורים שאינם מעולות, 4 קבים. כמה הפרש בין 3 ל-4? רבע. אז ההפרש הוא לא שליש, אלא ההפרש הוא רבע. ורואים שההפרש בין חיטים טובות ללא טובות זה שליש. וההפרש בין שעורים טובות ללא טובות זה רבע. והאחי ריבה, עוד פעם. בחיטים, המעולות זה 2, והאינם מעולות זה 3. כמה ההפרש בין 2 ל-3? שליש. בשעורים, המעולות הם 3, והשינה מעולות זה 4. מה ההפרש בין 3 ל-4? רבע. מה יותר, שליש או רבע? ודאי ששליש זה יותר מרבע. הרי בשלם יש 3 שלישים ו4 רבעים. אמר רב, אני אגיד לך כמה מותר ללוש בפעם אחת עיסה בפסח כדי שזה לא יחמיץ. קבה מלוגנה לפסחה. הקו שנהוג בעיר מלוגנה, זה השיעור הכי גדול שאפשר ללוש בפעם אחת בפסח. וכן, זה השיעור לעניין חיוב הפרשת חלה. זאת אומרת, שהקו שהיה נהוג במלוגה, זה היה השיעור של הפרשת חלה, וזה מה שאפשר ללוש עיסה בפסח. זאת אומרת, במילים אחרות, אומר רב, הכמות הכי גדולה שאפשר ללוש בפסח עיסה, זה שיעור של הפרשת חלה. וכמה זה השיעור של הפרשת חלה? הוא לא מדבר כרגע על השיעורים שאנחנו מכירים, הוא מדבר על איזושהי מידה מסוימת שהייתה נהוגה במלוגנה, ששם היה איזושהי כמות מסוימת של כלי מיוחד, שקראו לו קבה מלוגנה, שזה היה השיעור של הפרשת חלה, זה השיעור שאפשר ללוש בפעם אחת בפסח ולשמור עליו שהוא לא יחמיץ. בהתחלה הגמרא הבינה שאותו קו זה כמו הקו שאנחנו מכירים, שואלת הגמרא, מה? קו אחד מפרישים כבר הפרשת חלה? והתנן, הרי למדנו משנה מסכת חלה, 5 רבעים של קמח, רבעים של קו, רבע קו זה הכוונה ללוג, 5 לוג של קמח, ועוד חייבים בחלה, ועוד קצת חייבים בחלה. אז זה לא קו, זה 5 רבעים של קו, זה קו ורבע, ועוד קצת. זה מה שחייבים בהפרשת חלה, זה איך אתה אומר רק קו אחד, אתה רוצה את הגמרא הכי כאמר באמת. אותו קו המלוגנאי, הקו שהיה נהוג במלוגנה, זה היה השיעור שלו, היה בדיוק כמות של הפרשת חלה. היה תענוג ללוש עם זה עיסה, שאתה יודע בדיוק כמה הכמות של הפרשת חלה, בלי למדוד. קו המלוגנה, נמי, אי שיעור הקאי. באמת הקו מלוגנה, זה באמת היה שיעור של הפרשת חלה, זה היה 5 רבעים של קו ועוד. אמר רב יוסף, הני נשי דידן, אנשים שלנו מחמירות על עצמם, נהוג למיפה, הם נוהגות לאפות, עיסות קטנות בפסח, קפיזה, קפיזה לפסחה. קפיזה זה 3/4 קו. אז הם עופות כל פעם רק 3/4 קו, כדי שזה לא יהיה עיסה גדולה מדי, ויוכלו להשגיח עליו שלא יחמיץ. אמר לי אביי, למורו ורבו רב יוסף, מה, אתה משבח את המנהג הזה? מהי דעתיך לחומרה? ואיך אתה סובר שזה חומרה הדבר הזה, שהם לשים עיסה קטנה וזה לא מחמיץ, אבל הם מפסידים את מצוות הפרשת חלה. הרי חומרה דעת אל ידי כולה הוא. מתוך החומרה הזאת מגיעה כולה דקמפקלה מחלה. הוא מפקיע את הבצק הזה ממצוות הפרשת חלה, לא חבל? אמר לי, לא. לא מפקיע את זה ממצוות הפרשת חלה. מריך ייתכן? ודאי שייתכן. אתה יודע מה הם עושים? דאבדן כרבי אליעזר, דתנן משנה מסכת חלה. שרבי אליעזר אומר, הרודה עיסות קטנות, ואופה אותם, וכשהם עיסה, הוא לא מפריש מהם חלה. אבל אחרי שהוא אופה מהם לחם, הוא נותן את כולם לתוך סל אחד, לחמים אפויים, הוא שם את כולם באותו סל. לחמים שלא הפרישו מהם חלה, אופה את סמכיס כולם לתוך אותו סל, הסל מצרפם להפרשת חלה. את יכול להיות שלשים עיסה ועושים מזה מצות, וזה פחות מכמות של הפרשת חלה. ולא הפרישו הפרשת חלה. אחר כך באים ולשים עוד עיסה, ועופים מזה מצות, ולא מפרישים מזה חלה. ואחר כך לוקחים את כל המצות, שמים את זה בתוך סל, ובסייחד כל המצות הם כן ביחד שיעור של הפרשת חלה, אז אחרי שהם אפויים אפשר להפריש מהם הפרשת חלה. ואמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, ככה באמת הלכה, הלכה כרבי אליעזר. אז יוצא אם כן, שאותם נשים, צדקניות, מביתו של רב יוסף, עשו בחוכמה, היו לשים עיסות קטנות, ואפשר לשגיח להם שלא יחמיצו, ולא הפקיעו את זה מהפרשת חלה, כי אחרי שהיו גומרים לאפות את החלות, את המצות האלה, אז היו מקבצים אותם בסל, ומפרישים מהם חלה. ענה לו אביי אל רבא, אמר לי, והיתמר עלה, על המשנה הזאת נאמר, שלא בכל מקרה אפשר להפריש חלה אחרי אפייה, כשאתה מצרף אותם בסל אחד. הרי אמר על זה רבי יהושע בן לוי, לא שענו שהסל מצרף אלא בכיכרות של בבל, שהן רחבות, עגולות, שהן נדבקות זה לזה בתנור, שנושכות זו מזו. אבל אם זה כאחים, שהם ארוכים וצרים, שהם לא נדבקים בתנור, לא, הם לא מצטרפים גם לא על ידי הסל. נו, אז אם כן, פה אנחנו מדברים על מצות, שהם לא נדבקים, איך אפשר להפריש מהם חלה אחרי אפייה? אמר, אז הוא ענה לו, ענה לו רבי יוסף, היתמר עלה, יש את דבריו של רבי יהושע בן לוי, אתה צודק, שהוא סובר שרק, איך קראנו לזה? כיכרות של בבל, רק אותם אפשר לצרף בסל, אבל יש חולקים על רבי יהושע בן לוי הזה. הרי, היתמר עלה, אמר רבי חנינה, אפילו כאחים מצטרפים. יש ויכוח בין רבי יהושע בן לוי לבין רבי חנינה. רבי חנינה סובר שאפשר כן לצרף גם כאחים, גם כאלה שלא נדבקים בתנור, עם, לא, אפית כמויות קטנות של עיסות, ואחר כך אתה בא ולא הפרשת חלה, אחרי אתה מצרף את כל המצות יחד לסל אחד, אתה יכול להפריש מהם, אתה מחויב להפריש מהם חלה אחרי אפייה. באמת להלכה למעשה זה יכול להיות מצוי. למשל בפורים, מקבלים משלוחי מנות מהרבה אנשים. אז אם שולחים משלוחי מנות, כל מיני דברים שחייבים בחלה, יכול להיות שלא יפרישו מהם חלה, כי עשו כמויות קטנות. ועכשיו כשמביאים אליך את כל המשלוחי מנות, אתה תשים את זה אחרי זה בתוך מקום אחד, יכול להיות שאתה מצרף אותם לחלה, ואז יצטרכו כן להפריש מהם חלה. לכן צריך לשים לב לפעמים לנקודות האלה גם כן, שמענה מקבל מעפים שלא יפרישו מהם חלה, אז שיראה אם הוא מצרף אותם יחד להפריש מהם חלה, או שלא יצרף אותם יחד, אם לא יפרישו מהם חלה בעבר כמובן. עכשיו אנחנו מדברים על כשאתה שם כיכרות שלא הפרישו מהם חלה בתוך סל, אז הסל מצרף אותם לחלה. באי רבי ירמיה, טבלה שאין לה את הדפנות, זאת אומרת, זה כמו מגש כזה ישר, בלי שום בית קיבול, שאין לה לבזבזים, אין לה מסגרת סביב. הוא רדה לתוך זה את היסוד, מהו, האם הן מצטרפות לחלה או לא? האם תוך כלי בעינן, האם בשביל שהכלי יצרף את מה שבתוכו לעניין חלה, צריך שיהיה לו איזשהו בית קיבול, והלקה פה הם בית קיבול, או דילמה, אוויר כלי בעינן. מספיק שנתנים את זה בתוך אוויר של כלי, גם למרות שאין בו את הבית קיבול, את הדופן הזה של הכלי, וזה מספיק שיש אוויר כלי, וזה מצרף את כל הלחמים לחלה, ופה האיקה, פה יש את זה, ואתה גם תעיקו, זה נשאר בספק. טניה ברייתא רבי אליעזר אומר, כשיש לך לחמים או מצות או חלות, כל מיני מאפים שלא הפרישו מהם חלה, כי זה לא היה שיעור של הפרשת חלה, ואחרי האפייה שמים אותם בתוך סל, הסל מצרפם לחלה. רבי יהושע אומר, אפילו אם לא שמו אותם בתוך אותו סל, אלא שמו את כולם יחד, עופים אותם בתנור, אחרי שלשו אותם כמויות קטנות, אבל בתנור שמים כמות גדולה שראויה להפרשת חלה, תנור מצרפם וצריך להפריש מהם חלה. אבל שמה גמליאל אומר, רק כיכרות של בבל שנשכות זה, זו מזו מצטרפות. עכשיו, על זה יש בין המפרשים חילוקים מה הוא מתכוון להגיד, אבל בכל מקרה מה שבטוח, שאפילו אם לא שמו אותם בתוך סל אחד, אבל מכיוון שהן נושכות זו מזו, הן מצטרפות, כאשר הן דבוקות זו לזו, הן מצטרפות זו לזו, גם בלי שהן יהיו בתוך כלי. עכשיו אנחנו עוברים לליין, למסוע, לסדר של האפיית המצות. הרבן שמעון בן גמליאל אומר, יש כאן שלוש משפחות שרוצים לאפות מצות לפסח, ויש להם רק תנור אחד, ובתנור אפשר לשים רק מצא לאחת המשפחות. מה עושים? שלוש נשים לשות כאחת. אפילו שבתנור יש מקום רק לאחת העיסות, לעיסה של אחת הנשים, בכל אופן כל שלושת הנשים לשות כאחת. ועופות בתנור אחד, זו אחר זו. זאת אומרת, נכון שאישה ראשונה, נאמר שרה, שרה הולכת לשה עיסה, וביחד איתה, רחל ולאה, שלוש נשים. לשות עיסה, עכשיו שרה כבר מכניסה את המצות לתנור, בינתיים רחל ולאה ממתינות. אחרי זה רחל, אחרי זה לאה. אומר רבן גמליאל, זה מותר, אפילו שבעצם מתמאמים פה באפייה של העיסה, לא חוששים שזה יבוא להחמיץ. כי זה בזמן כזה קצר, זה לא מחמיץ. וחכמים אומרים, בשום אופן לא. שלא תמתין עם העיסה רגע אחד. שלוש נשים עוסקות בבצק כאחת. מה עושים? הברייתא תפרש בדיוק מה המשנה פה מתכוונת. הרעיון הוא כזה. שלוש נשים. אישה הראשונה מתחילה ללוש. בינתיים כשהיא לשה, שתי הנשים האחרות לא עושות כלום. אחרי שהיא מסיימת ללוש, מתחילה לערוך ולסדר את הבצק, אז האישה השנייה מתחילה ללוש. כשהאישה הראשונה מסיימת לקטף את הבצק, והיא מכניסה את זה כבר לתנור לאפות, אז האישה השנייה מתחילה לקטף את הבצק, והאישה הראשונה מתחילה ללוש. יוצא אם כן, שכשהאישה הראשונה סיימה לאפות, האישה השנייה כבר סיימה לקטף, היא מיד הופעה. כשהאישה השנייה סיימה לאפות, האישה השלישית גם כן סיימה כבר לקטף, וגם היא מיד הופעה. יוצא שהם כל הזמן עסקות עם האישה. אחת לשה, ואחת עורכת, ואחת הופעה, הם מתעסקים עם האישה כל הזמן. אבל לא יכולות להתחיל ביחד ללוש את האישה, מה פתאום? קודם מתחילה ראשונה, אחרי זה השנייה, אחרי זה השלישית, ויוצא שכשהראשונה הופעה, מסיימת לאפות, השנייה הופעה, ואז כשהשנייה מסיימת לאפות, מיד השלישית הופעה, ככה יוצא שלא ממתינים בלי להתעסק עם האישה, רגע אחד עד האפייה. רבי עקיבא אומר, תלוי איזה אישה. יש נשים זריזות, אז לא כל הנשים, ולא כל העצים. יש עצים יבשים, שהם בוערים יותר והם מופיעים יותר מהר. אז לא כל העצים, ויש תנורים שהרתיחו אותם, אז הם מופיעים יותר מהר, אז גם לא כל התנורים שווים. לכן אתה לא תמיד מקב ולא תמיד מחמיר, אלא זה הכלל. אתה צריך לדאוג שהאישה לא תחמיץ, אבל אם תפח, אם אתה רואה שהוא מתחיל לתפוח, מהר האישה שהופעה את המצות, תטבול את ידיה במים צוננים, ואז היא תקטף את הבצק, שהמים הצוננים יתרטיב עם זה את הבצק, כדי שהבצק לא יחמיץ. מביאה הגמרא תנו רבנן. איך הולך הסדר של הנשים שעופות וכשזאת לשה, כולם ממתינות. היא עוברת לכתף, השנייה מתחילה ללוש. והיא עופה, אז השנייה כבר מכתפת, הראשונה מתחילה ללוש, כמו שאמרנו במשנה, דעת חכמים. תנו רבנן, לשה, הראשונה מתחילה ללוש. סיימה ללוש, היא מכתפת, מתחילה לערוך את העיסה. באותו רגע, חברתה מתחילה ללוש, לשה תחתיה. מקטפת, היא סיימה לערוך ולקטף, הראשונה, אז היא הופעה, היא שמה את המצות בתנור. ברגע שהיא שמה את המצות בתנור, זאת שאחריה, חברתה מתחילה לקטף תחתיה. עד עכשיו היא לשה, עכשיו היא מקטפת. ועכשיו כשהיא כבר מקטפת, אז השלישית, האישה השלישית, עכשיו היא מתחילה ללוש, לשה. עכשיו, הראשונה הופעה, סיימה לאפות, אז היא לשה בצק חדש. וחברתה שהייתה שנייה, שעכשיו התנור התפנה, אז היא הופך תחתיה. והשלישית, שעכשיו התחילה ללוש, ברגע שהשנייה כבר הכניסה לתנור, היא אוכלה כבר לכתף, מכתפת. וככה כשהשנייה מוציאה את המצות מהתנור, השלישית מכניסה את לתנור, וככה חוזרת חלילה, כל אחת מהן, כל זמן שעוסקות בבצק אינו בא לידי חימוץ. למדנו במשנה, רבי עקיבא אומר, אתה לא יכול לתת כלל לכל הנשים, כי לא כל הנשים שוות. יש כאלה יותר זריזות, יש כאלה אחרת. תניא אמר רבי עקיבא, דנתי לפני רבן גמליאל, ילמדנו רבנו, האם משהו התיר? הרי רבן גמליאל התיר יותר מאוד מאוד מופלג, הוא אומר שלוש נשים מתחילות ללוש יחד את העיסה, למרות שהן יודעות שיש בתנור מקום רק לעיסה של אחת מהן. אז דנתי לפני רבן גמליאל, למדנו רבנו, אתה מתיר להתחיל ללוש יחד, למרות שהם יצטרכו להשעות את הבצק בלי לעשות עם זה כלום. עד שהראשונה תסיים לאפות, השנייה תסיים לאפות, רק אז השלישית תוכל להכניס את זה לתנור. אז ילמדנו רבנו, בנשים זריזות מדובר פה, בנשים שאינם זריזות, ביצים לחים שהם מתחממים לאט יותר, או ביצים יבשים שהם בוערים מהר, בתנור חם כבר, או בתנון צונן שעכשיו מתחיל לחמם אותו. אמר לי, אין לך מה, אלא מה ששנו חכמים, זה הכלל תפח. אם אתה רואה שזה מתחיל עוד מעט להחמיץ, תלטוש בצונן. זאת אומרת, לא חילקו בין איזה נשים, איזה עצים, איזה תנורים. רק מה צריך להיזהר שהעיסה לא תחמיץ. אומרת המשנה, סיור או סיור. מה זה סיור? סיור זה עיסה שהיא כבר לא מצאה, אבל היא עדיין לא החמיצה. היא נמצאת בשלב באמצע. זה נקרא חמץ נוקשה. זה חמץ שהוא לא ראוי לאכילה, אבל הוא חמץ בין... אז סיור יישרף. צריך לזרוק אותו לשריפה. מצד שני, והאוכלו פטור. פטור מקרת. סידוק, שזה בצק שכבר החמיץ עוד יותר, שכבר נהיה בו סדקים, יישרף והאוכלו חייב קרת. כי זה כבר חמץ גמור. כתוב שמה. כי כל אוכל מחמצת ונחרטה הנפשיים מהמאה. איזה הוא סיור? מה זה ההגדרה של סיור? אז המשנה מביאה פה שתי דעות. דעה ראשונה, כשיש בו סדקים כקרני חגבים. ממש סדקים דקים מאוד. ואיזה הוא סידוק, שזה כבר חמץ גמור? שנתערבו, כל כך הרבה סדקים יש בו, שכבר נתערבו סדקים זה בזה, כבר סדקים מתחברים אחד עם השני. אלה הם דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים, מה כבר, אתה אומר שסיור זה שיש בו סדקים כקרני חגבים? ברגע שיש בו סדקים כקרני חגבים הוא כבר חמץ. כל שכן כשהתערבו סדקים זה בזה, בוודאי שהוא חמץ. לכן חכמים אומרים, זה וזה האוכלו חייב קרת. ואיזה סיור? שלב יותר מוקדם. כל שרק החשיפו פניו, שהבצק שינה צבע קצת, כאדם שעמדו שערותיו, שהצבע של האור שלו קצת משתנה. גמרא מביאה ברייתא, שבברייתא אנחנו רואים את שתי הדעות שראינו במשנה. תנו רבנן, איזהו סיור? מתי העיסה מוגדרת כחמץ נוקשה, כסיור, שאסור לאכול את זה בפסח, מהתורה, אבל לא חייבים על זה כרת. כל שהחשיפו פניו, כמו שראינו הדעה השנייה, שהשתנה המראה של העיסה, כאדם שעמדו שערותיו, ומה זה סידוק, כשזה חמץ גמור, שחייבים עליו קרת, כשיש שם סדקים כקרני חגבים, דברי רבי מאיר, וזו הדעה השנייה במשנה. וחכמים, שזה הכוונה לרבי יהודה במשנה, חכמים אומרים, איזהו סיור שאסור מהתורה, אבל לא חייבים עליו קרת, כשיש בו סדקים כקרני חגבים. סידוק? מתי זה חמץ גמור שחייבים עליו קרת מהתורה? שכבר נתערבו סדקים זה בזה. אומרת הברייתא, וזה וזה, בין אם זה סיור, בין אם זה סידוק, האוכלו חייב קרת. שואלת הגמרא, מה חייב קרת? על סיור חייבים קרת? הרי משנה מפורש מתחילה, סיור יישרף והאוכלו פטור. והנתנן, סיור יישרף והאוכלו פטור, דברי רבי יהודה. אז איך כתוב פה שסיור חייבים עליו קרת? תרץ את הגמרא, אימה, צריך לומר, שלפי דעתו של רבי מאיר, שמתי זה סיור? כשהחשיפו פניו, שזה השלב הראשון. לפי דעתו, כל הדברים הבאים, בין אם יש בו סדקים כקרני חגבים, וכל שכן אם כבר התערבו סדקים זה בזה, זה חמץ גמור. אז לכן, לפי דבריו של רבי מאיר, זה וזה, שני השלבים שהזכיר רבי יהודה, בין מה שרבי יהודה קורא סיור, ובין מה שרבי יהודה קורא סידוק, לפי רבי מאיר זה חמץ גמור. לכן האוכל לא חייב כרת. אמר רבא, מה הייתה מדי רבי מאיר, שאפילו אם יש פה סך הכל סדק כקרני חגבים, הוא חייב כרת, מה זה חמץ? התשובה היא כן, שזה שאתה רואה שמבחוץ יש סדק, לך תדע מה בפנים קורה. אין לך כל סדק וסדק מלמעלה, מבחוץ, שאין לו כמה סדקים מלמטה. זאת אומרת שבפנים הוא סדוק לגמרי, הוא החמיץ לגמרי, ואתה רואה, כשאתה רואה מבחוץ סימן, זה כבר אומר שבפנים הוא החמיץ, ואם כן, לכן לפי דעתו של רבי מאיר, ברגע שיש סידוק כקרני חגבים, זה נקרא חמץ גמור, ועד כאן, דף ממחת.